אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו
אנחנו
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 גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת.
שלום חברים, הגיקלופדיה המשודרת אמנם נמצאת כרגע בפגרת קיץ, אבל כדי שלא משעמם, רציתי להשאיר לכם איזה פרק בונוס קטן. כרגע אני עושה חיים עם המשפחה שלי, או מיסטר על אריה 51. בכל מקרה, היה לי את הכבוד, לפני כמה זמן, להתארח בהקלטה של פודקאסט באמת מקסים ומאוד מאוד מעניין, של בחור מאוד מיוחד בשם ליאור אביאל. השם של הפודקאסט הוא Assimilate This, פודקאסט שכולו מוקדש לסטארטרק. בו ליאור וחברו אלכס גרשמן בעצם מעדכנים על הפרנצ'ייז, מספרים חדשות אחרונות, עדכונים לגבי כנסים, ויש גם דיון מעמיק ומאוד מאוד מעניין על איזשהו פרק נבחר מהספרייה הענקית והעצומה של סטארטרק. אם אתם מעריצים של הפרנצ'ייז, ממליץ לכם ממש בחום להאזין. ליאור ואלכס יש להם המון ידע בתחום הסטארטרק, אבל יש להם גם המון המון ידע נרחב בתחומים אחרים, אז ככה שהשיחה מגיעה לעתים קרובות להתעסק בכל מיני דברים מעניינים כמו מדע, פילוסופיה ועוד כהנה וכהנה נושאים. אז המלצה מאוד מאוד חמה, כנסו בעצם לפייסבוק, חפשו שם את Assimilate This, ואני כמובן גם אצרף קישור לפרק המלא שבו התארחתי, וגם קישור לדף האינטרנט שבו אפשר להגיע ישירות לכל פרקי הפודקאסט. הנושא של הדיון בפרק שאני העליתי, אגב זה לא כל הפרק, כמו שאמרתי אני אוסיף את הקישור לפרק המלא למי שרוצה להאזין בתיאור של הפודקאסט, זה נקודת מבט בעצם של גיק מפנדום אחר, במקרה הזה אני, על הפרנצ'ייז של מסע בין כוכבים. אז שיהיה לכם האזנה נעימה.
אז דורון, ספר לנו איך הכל התחיל מבחינתך, איך אתה נכנסת לעניין של סטאר טרק ו...
איפה טוב, אני חושב שאני יותר זקן משתכם. אני יליד 78. אני גדלתי.
חושב, אני יליד 73, דורון.
אוקיי, ניצחת אותי. סוף סוף.
אין כזה הבדל, אני יליד 81. מה זה שלוש שנים היום?
אני הספקתי להתגלגל יותר ממך בלול, זה האספק שלי.
כן, אבל דורון, הניצחון שלי זה ניצחון שכולו הפסד.
לגמרי, תשמע, צריך להתנחם בדברים הקטנים. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, אני גדלתי על הסדרות האלה, כי לא היה משהו אחר. הסדרות שלנו, שאני גדלתי עליהן, זה היה זה, זה היה נמסיס, זה היה משימה בלתי אפשרית, זה כאילו מה שהיה. ומן הסתם, סטאר טרק מבחינתי, ואחרי זה בכלל, The Next Generation, שאיף לי, איף לי תשכח, הם פשוט קנו אותי בכיוון שהאופטימיות הזאת היא שבאמת יש המשך ואנשים יכולים לנצח בעצם את השוני ביניהם ובעצם לצאת למסעות אפים כאלה, זה מה שקנה אותי, אני חייב להגיד. זה באמת, זה אחד הזאת שמאז ומעולם, כל הזמן שמישהו שואל אותי איך אתה רואה את העולם, אז תמיד אני לוקח את מסע בין כוכבים בתור הטמפלייט שלי למה אני מאחל לעתיד, מה אני רוצה לראות ולא מה שאני רואה כרגע. שלצערי הרב, אם מסתכלים על ההיסטוריה הנוכחית שלנו, אנחנו הולכים הפוך מזה, אבל גם בהיסטוריה של סטאר טרק, זה מתחיל כאילו רע מאוד, ואז זה משתפר ברגע שהם מפתחים את המנוע על חלל. אוקיי? אז הבנתם את הרעיון.
כמה הספקת לראות מכל הסדרות שיש? ראית את הסדרה המקורית? ראית את הדור הבא? מה הלאה?
בוא נגיד ככה, אני ראיתי את הסדרה המקורית וראיתי את כל הסרטים, ראיתי גם את The Next Generation וגם את כל הסרטים, ראיתי גם את הסרטים החדשים, Deep Space Nine ראיתי אבל לא הכל, Voyager ראיתי הכל, אני מאוד אוהב את Voyager, Discovery החדש ראיתי גם, אני ראיתי כמעט הכל, כלומר גם עם דברים שלא ראיתי ב-100% אני מכיר ויודע, ובנוסף לזה סליחה? בוודאי שראיתי את Enterprise, סקוט בקלה, אני אפספס סרט סדרה עם סקוט בקלה, הגזמת.
לא, אבל כשאמרת Voyager ואז אמרת Discovery, אבל Enterprise הייתה ביניהם.
אני מסכים איתך, זה נכון, אני לא זוכר את הסדר של הסדרות לצערי הרב, אבל זה בהחלט נכון.
בשביל זה אתה נמצא פה, אנחנו יכולים להזכיר לך, כל פרט קטן הוא מייגע.
לגמרי, לגמרי. כיף איתכם במסיבות.
לגמרי. המסיבות שאנחנו עושים זה סוג המסיבות, אתה יודע.
טירוף מוחלט, טירוף מוחלט.
אז אתה מדבר על האופטימיות של, הסדרה, ראית את זה בכל הסדרות, ראית את זה במיוחד בסדרה מסוימת, מתישהו אתה מרגיש שהפסקת לראות את זה בסדרות טרק?
האמת שלא, כי אפילו, בוא ניקח אפילו את וויג'ר שמזרקים לקיביני מיני, ועדיין הם עדיין דבקים במשימה, והם בטוחים ב-100% שהם יגיעו חזרה הביתה, ולא משנה באיזה דרך. כאילו, רואים את המשברים שהם חווים בדרך, אבל תמיד המחשבה היא, המחשבה היא תמיד קדימה, והיא תמיד חיובית, ותמיד לחשוב מחוץ לקופסה, וזה דברים טובים, זה דברים מאוד מאוד טובים.
כן, אני מאוד מאוד מסכים עם זה.
וויג'ר היא הרבה יותר אופטימית מאשר דיפ ספייס ניין, אני כבר הייתי אומר שאם היית מוצא איזשהו, אתה יודע, חריץ בקליע, זה היה דיפ ספייס ניין.
דיפ ספייס ניין, כמו שאמרתי, צפיתי, ולא צפיתי בו באופן מאוד מדוקדק. סדרות אחרות שאני יכול לדבר עליהן, אז דיפ ספייס ניין קטונתי.
זה סתם כי לא יצא לך, או כי אמרת כאילו אחרי כמה זמן, אוקיי, זה לא בשבילי, אני...
לא, 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 ממש לא, זה מפעד חוסר זמן, יש לי כל כך הרבה דברים שאני מאוד מאוד רוצה לראות, ואגב, אני צריך להגיד לך תודה על זה שהזמנת אותי, אז עשיתי קצת שיעורי בית, כשאני לא יצא מטומטם לגמרי, וצפיתי בכמה פרקים של וויג'ר, כי דיברנו על זה שהפרק הזה הולך על וויג'ר, מקווה שלא עשיתי ספוילרים למאזינים. אז קצת עשיתי, צפיתי קצת ב-Next Generation, צפיתי קצת בוויג'ר, קצת עשיתי עצמי תזכורת עם העולם באופן כללי, אז תודה.
כל הכבוד, היית מאוד מאוד יסודי.
דורון, תלמיד חרוץ.
אני אצפה לקבל את הפלאק המוזהב שלי.
אין בעיה, מצטיין.
אז איך אתה תופס אנשים שהם מעריצי טרק יותר אדוקים? אם אפשר בכלל לשאול את זה, אולי אתה ראית די הרבה, כן? אני נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים במהלך חיי הרצת הטרק שלי, שהם, אתה יודע, ראו טרק פה ושם, והם הסתכלו קצת מוזר על אנשים שממש נמצאים into it.
אני נמצא בפנדום הגיקי מאוד מאוד עמוק. אז לראות אנשים, כאילו לשאול אותי את השאלה הזאת, לא יודע, כי אני אגיד לך, יש לנו חבר'ה אצלנו בקבוצה שהם מעריצים שרופים של DC, ומעריצים שרופים של מארוול, ומעריצים שרופים של מלחמת הכוכבים, שזה גם דיסני. בעיקרות זה מעריצים של דיסני.
בימינו העולם קנו ילדי דיסני.
לחלוטין, לחלוטין. אז בגדול, אני מאוד מעריך אנשים שהם לוקחים את התחביב שלהם והם זורמים איתו.
ורטיקלית, כאילו.
כן, אני בסדר עם זה לחלוטין, כלומר זה לא מפתיע אותי וזה לא מרתיע אותי. מה שכן, אני מחלק את זה לשתיים. יש באמת את הפאנס שהם אוהבים, והם מאוד אוהבים, כאילו הם חיים את זה ונושמים את זה, אבל הם לא מתנסים על אנשים אחרים שלא רואים. ויש לי אחד, אני לא אזכיר את שמו, הוא עובד איתי בעבודה, ולכן אני לא אזכיר את שמו, הוא יודע מי הוא, מוזין לפודקאסט, שהוא מאוד מתנשא. כלומר, אם אני אגיד איזה פרט קטן, קטנטן, לא יודע, אני אגיד את השם הלא נכון של החללית, או את השם הלא נכון של החייזר, הלך עליי. זהו, זה יהיה שטיפה מפה הודעה חדשה. ואת הפנז האלה, אני פחות אוהב, אין אותם רק בטרקס, אני ספציפית מדבר על הבחורצ'י כזה, כי הוא טרקי מטורלה לגמרי, אבל יש את זה בכל מקום, כלומר יש את זה גם בסטאר וורס בכלל, זה מטורף, זה גם מתחלק עכשיו, אחרי דה לסט ג'די זה התחלק לשתיים, וזה נהיה מחנות, קטסטרופה, אבל בגדול, אין לי בעיה עם הערצה, יש לי פשוט בעיה עם התנסות, בכל נושא שהוא, אז אתה יודע, יש כאלה שגם יודע,
אני לגמרי איתך בזה, ואפילו אני, זאת אומרת, גם בתוך אחד שהוא בתוך הטרק, גם מזהה אנשים כאלה, וכאילו, אתה יודע, אם זה אנשים שאני צריך להיות איתם באינטראקציה, אז אני קוטע את זה בעיבור, זאת אומרת, אני מבהיר להם שזה לא יוכל להמשיך ככה, ואם, אתה יודע, אם לא צריכה להיות אינטראקציה, אז אני פשוט סובב את הגב והולך, כי זה באמת גורם לך לפעמים לחשוב שאצל בן אדם שעושה משהו כזה, אני לא אגיד שהקו בין מציאות ודמיון מתשתש, כן? כי זה יהיה קצת צבוע להגיד את זה מצידי, אבל משהו בתפיסת המציאות שלהם קצת מעוות, אם הם חושבים שהם צריכים to drill down לכל bit and byte של, ולהזכיר גם לכל הסביבה שהם לא כאלה, שהם אחרים לא כאלה.
אוקיי.
עכשיו, נניח שהיית פוגש מישהו שלא יצא לו לראות טרק, או שאולי יצא לו לראות רק דיסקאברי כי זה היה לאחרונה, למה היית ממליץ לו לראות את הסדרות האחרות, נגיד TNG, או מה שזה לא יהיה שהיית מגדיר כסדרה אהובה עליך?
הייתי ממליץ לו לראות את וויג'ר, או בכלל לצפות בסדרות, לא הייתי ממליץ לו ללכת אחורה יותר מדי, ולצפות באמת בסדרות, ב-Original Series, בשנות ה-60, רק בגלל המשחק המזעזע, והיחס המשפיל לנשים. אבל חוץ מזה, אם הוא יכול להתמודד עם זה, בכיף לו, שיבושם לו. אבל את סדרה אפית כמו The Next Generation, שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי ממליץ לכל בן המצפות, בגלל שהסיפורים שהם פשוט מעניינים. הסיפורים שהם פשוט מעניינים, הדמויות נורא כיפיות, זה נורא, האינטראקציה בין הדמויות, וגם ברגע שהם יצפו בזה, אז יהיה לי גם יותר יכולת לזרוק רפרנסס, ואני נורא אוהב את זה. אז כאילו, צריך להסביר את הרפרנסים שלי. זה נורא כיף. אז בגדול, הייתי מסביר לו בדיוק כמו שאמרתי בתחילת, בבתי ששאלת אותי למה אני אוהב את זה, אני אגיד פשוט מאוד, כי זה זורק אותך לעולם מאוד מאוד אופטימי, שכאילו, אתה נמצא, אנחנו צופים בהמון המון סרטים, ורוב הסרטים מתעסקים עם מציאות שמתארת, או מציאות או עתיד פוסט-אפוקליפטי. רוב הסרטים שלנו הם כאלה, גם הסרטים החדשים וגם פרויקטים חדשים בנטפליקס. דרך אגב, עשיתי על זה פודקאסט, פרק פודקאסט שלם בגיקלופדיה, אתם יכולים להזין אם תרצו.
אוי, זה מעולה, זה מעולה. אני רציתי לדבר על זה מתישהו באחד מהפרקים העתידיים שלנו, ואני בהחלט ארצה לראות את הפרק, לשמוע את הפרק שעשית בנושא.
אז הוא נמצא שם, אתה יכול להיכנס ולהזין, אני ועמית מדברים על כל מיני נושאים פוסט-אפוקליפטיים. אז לקחת משהו כמו נושא פוסט-אפוקליפטי, ולקחת את זה לכיוון הפוך, ממש 180 מעלות, כאילו אומרים, אוקיי, הכדור הארץ היה בכיוון של השמדה עצמית, ואז משהו קרה, ואופ, הפכנו להיות גן עדן עלי אדמות, בגדול, כאילו, אני מאוד אוהב את זה. זה קנה אותי, אין מה לעשות. אז אם באמת משהו שאני אמליץ עליו, זה בגלל הסיבה הזאת, קצת שינוי ב-state of mind, תראה משהו שהוא טיפה יותר שמח. יש עדיין מלחמות, יש עדיין אינטריגות, יש עדיין דברים לגלות, אבל העולם, כמו שהוא, הוא הרבה יותר טוב, וזה מגניב.
אני לגמרי איתך בהשקפה הזאת, אני שאלתי את זה כי נגיד אני הייתי מעלה עוד כמה דברים שלפי דעתי הם ייחודיים לטרק, לדוגמה הדגש של מדע, שזה משהו שבכל הסדרות האחרות, אני חושב, וכל הפרנצ'זים האחרים, הוא תמיד, זאת אומרת, אני לא זוכר, אולי קצת בבבילון, לא ממש, אני לא זוכר שהיה שום דגש בסדרה אחרת על מדע כמו שיש בסטארטרק, ונכון, המדע בסטארטרק היה מעוות הרבה מאוד פעמים לצורכי העלילה, אבל חלקים ממנו היו מבוססים, וזה כבר הרבה יותר טוב ממה שיש להציע, ממה שיש להרבה סדרות, כמעט כל סדרה אחרת להציע. ואני חושב שהעניין האישי שלי במדע, ללא ספק, ושל בטח הרבה מאוד אנשים אחרים, נבע מסטארטרק, ו... זה, לכן כל כך, אני אגיד עכשיו משהו ש, זאת אומרת, בטח לא יעניין כל כך אנשים שאין להם ילדים, אבל אני אגיד זה בכל זאת, כי זה נורא אקטואלי לי כרגע. יש את הסדרה אוטובוס הקסמים, שהייתה במקור ב-94, ולפני כמה שנים עשו לה חידוש, סדרת ילדים, של כמה ילדים שנמצאים באוטובוס כזה, ויחד עם המורה המשונה שלהם, הם יוצאים להרפתקאות. כל פרק זה איזשהו אפיק מדעי אחר, אחד על גיאולוגיה, אחד על חלל, אחד על ביולוגיה וכו' וכו' וכו', וזה מדהים. אני רואה את הילדה שלי צופה בזה, וזה פשוט מדהים. ואני, כאילו, כבר חשבתי על זה שנים אחורה לגבי למה לא עשו איזושהי סדרה או וריאציה על סדרת טרק, שבה סדרת כאילו לילדים שבה מסבירים על מדע. זה כל כך מתאים, זה כל כך מתחבר. סטארטרק כשלעצמה כבר משכה מספיק ילדים, ילדות, צעירים, צעירות לתחומים מדעיים, ואם היו עושים את זה באופן קצת יותר מובנה, אני חושב שזה היה מחבר את הפרנצ'ייז ואת הצורך לחנך למדע בצורה זאת אומרת, הייתי ממש שמח לראות סדרת סטארטרק מחליפה את אוטובוס הקסמים. לא שהוא גרוע או משהו אחלה, אבל הייתי שמח לראות את זה בעולם סטארטרק. אז בגלל זה הייתי נותן למי שהיה שואל אותי את הסיבה המדעית ללמה לצפות בסטארטרק. וכן, יש עוד הרבה סיבות, כמו שהזכרת את העלילות הרעיונות המצוינים בהדור הבא. אז הייתי מרחיב ואומר ש סטאר טרק מתעסקת הרבה מאוד בעניינים של מוסר ושל פילוסופיה אנושית, אם לא בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בכל הסדרות, בצורות כאלה ואחרות.
זה נכון, זה נכון. יש הרבה מאוד את הכלל מול האחד, האחד מול הכלל, חברות באופן כללי. כן, יש המון מסרים שהם מאוד מאוד חיוביים, אני מסכים.
כן, לגבי האופטימיות, אז נגיד, אני חושב שבאיזשהו שלב זה הפך, אני מאוד בעד זה שלא תבינו אותי, לא נכון, זה צריך להימשך ככה, זה אחד מעמודי התווך של סטארטרק, אבל נראה לי שזה הפך בעיני מעריצים רבים לאיזושהי אבן ריחיים על צוואר הצופים, צווארם של הצופים, כי הם הרגישו, כנראה איפשהו החל מאמצע שנות ה-90, אולי החל בעונה השלישית של DS9 או משהו כזה, שזה נורא נורא מוזר שהיקום של סטאר טרק ממשיך, הכל כאילו נסגר בטוב, כל הכל נסגרים בטוב בסופו של דבר, ואין עימותים שהם יותר מדי קטסטרופליים, למרות כל הבורג פלוט ליין בדור הבא, בסופו של דבר זה עדיין לא היה מלחמה כוללת, כמו עם הדומיניון ב-DS9, ולכן הרבה מעריצים הרגישו שאולי זה חסר להם, וכתבו על זה להפקת הסדרה, ואז DS9 קיבלה את הכיוון שהיא קיבלה, ועוד סדרות בהמשך, נגיד אנטרפרייז, הייתה גם כן קצת יותר אפלה, גם ויזואלית וגם מבחינת הרבה מהתכנים, ביחס לסדרות.
זה מכיוון הטיימליין שבה היא נמצא, זה הגיוני בסך הכל לעשות את זה. יכול להיות שזה באמת היה דרישה של הצופים, אבל זה הגיוני לעשות את זה, זה לא הרגיש לי משהו שהוא מפריע, ממה שאני צפיתי בסדרה.
נכון, זה הגיוני, מסכים איתך, וזה גם היה משהו שמאוד התחבר לי עם Sign of the Times, אמנם היא יצאה לפני גלקטיקה המחודשת, אנטרפרייז, אבל גלקטיקה הייתה איזושהי נקודה שבה אמרתי, אוקיי, המדע בדיוני, זאת אומרת, הוא סופית הפך לכזה. בעיניי, אגב, גלקטיקה הייתה מעולה, אבל אי אפשר להכחיש איזושהי מגמה מאוד מאוד ברורה בערך החל מהזמן הזה ועד לימינו, ולא רואים את הסוף של זה באופק, של מדע בדיוני דיסטופי כמו שהזכרת. ואני חושב שעד לפני כן מדע בדיוני היה קצת יותר צבעוני נקרא לזה, ופחות גרים, פחות מבשר.
מאז ומעולם סרטים של מדע בדיוני, ואני עושה את ההפרדה בכוונה מדע בדיוני ממדע פנטזיה, שזה למשל מלחמת הכוכבים, אבל מדע בדיוני מאז ומעולם היה כמו ביקן של אזהרה, אם תעשו ככה זה מה שיקרה, תמיד, בכל סרט מדע בדיוני יש את המדען שאומר, תראו, שיחקנו אלוהים וזה מה שקרה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כי זה תמיד, תמיד מצב שמוביל לאיזשהו אפוקליפסה נוראית, השמדה, מחלות או כל דבר אחר. אני לא ראיתי הרבה מאוד סרטים שהם סרטי מדע בדיוני שהם חיוביים, שהם, אתה יודע, שהם אומרים לך, הנה, היקום יסתדר, הכל בסדר, אין לך feel good בסוף הסרט. זה תמיד, כן, אבל...
נכון, סרטים, בסרטים זה באמת ככה, בסדרות... נגיד, ננסה לחשוב על משהו, נגיד בבילון הייתה סוג של אופטימית, אני מניח, היא לא הייתה...
מינוס, מינוס. זה נכון, לא הייתה... בסוף, בסוף יש את הסרט, שמסכם בעצם את כל בבילון 5, ואז הם בעצם סוגרים את זה יפה, ובעצם גם הקדומים וגם הכוחות השחורים הולכים כאילו לעולם שמעבר, והם משחררים בעצם את העולם. אבל מראים אחר כך, שעדיין יש שאריות שלהם בכוכבים שונים, והם עדיין עושים צרות. כלומר, אתה יודע, אמרתי לך, זה תמיד, כן, אבל.
נכון, הסדרה עצמה, אבל הטון שלה, הוא היה קצת יותר אפל משל סטאר טרק, אבל...
ההתחלה שלה זה כאילו Beacon of Hope, כאילו, בסדר.
כן, אני מתכוון לאן שהיא המשיכה, אבל, כן. אבל היא לא הייתה... היא לא הייתה גלקטיקה מהבחינה של כאילו, היה פה אסון ואנחנו נמלטים על נפשנו.
נכון. למרות שבבילון 5 מתחילה בזה שכל ארבעה ספינות אחרות פשוט התפוצצו בצורה מוזרה.
כן, זה הזכיר לי תמיד את ראיתם ספיינל טאפ?
בוודאי.
אז יש את המתופף שכל פעם מת להם באיזושהי צורה מסתורית.
כן.
אז תגיד, דורון, מבחינתך, יש איזשהו גיק פנדום שהוא ורטיקלי, זאת אומרת שאתה שוקע בו משמעותית יותר מאחרים?
אני איתי זה סטאר וורס. אני סאקר של סטאר וורס לגמרי.
אוקיי, ומה...
אבל אני צריך לסואב הכל, כמו שאמרתי גם בהקלטה שעשינו, I'm spreading the love. כן. כאילו, אין משהו שאני לא מתחבר אליו, אני צופה באנימה, ואני צופה בסטאר וורס, אני צופה בסטאר טרק, אני מרוול, דיסי, קומיקסים, הכל.
מה היה מבחינתך, מה מבחינתך הפך את סטאר וורס למושא הרצתך הגדול ביותר, ומה היה צריך לקרות בסטאר טרק כדי שזה יקרה שם? כלומר, כדי שסטאר טרק יהפוך למושא הרצתך הגדול ביותר.
זהו, אני לא מעריץ, אתה יודע, קורא השערות ומתרוצץ לי בבית עם לייטסייבר, למרות שיש לי אחד. אבל פשוט מאוד, הסיפור של סטאר וורס, העולם של סטאר וורס הוא יותר כאוטי, ואני אוהב טיפה דברים יותר מבולגנים. בכלל, ה-Extended Universe של מלחמת הכוכבים הוא הרבה יותר קוסם לי מה-Canon Timeline, במיוחד אם נלך אחורנית בזמן. של מלחמת הכוכבים, ושם באמת הכיף מתחיל. יש לך הרבה יותר סיץ, יש לך הרבה יותר ג'דאיז, הקלאש ביניהם הוא מעניין, כי הסיפור הוא סיפור פנטזיה, ואני אהיה פנטזיה, זה סיפור פנטזיה סטנדרטי, יש לך גיבור, הגיבור יש לו משימה, הוא צריך לעשות מספר דברים כדי להפך לגיבור, יש לו תלעות בדרך, בדיוק, אותו סיפור, אותו רעיון, וזה מאוד קוסם לי, כי אני נורא אוהב פנטזיה. גם סדרות האנים, מה שאני צופה בהם, בדרך כלל מבוססות פנטזיה. וסטאר טרק הוא פחות פנטזיה, הוא מאוד מאוד מבוסס, כמו שאמרת, הוא מאוד מבוסס במדע, הוא מדע בדיוני פרופר. זה כמו שמוגדר בספר, זה ההגדרה של מדע בדיוני. יש לך אמנם טכנולוגיה שהיא מאוד מתקדמת, מכיוון שאוקיי, עבר הרבה מאוד זמן, אבל היא מבוססת על חוקים מאוד מאוד נוקשים, והחוקים האלה מעולם לא נשברים, אי אפשר לשבור אותם. זה לא שאתה יכול פתאום, חוץ מקיו, אבל נשים אותו בצד. החוקים הם חוקים מאוד מאוד קבועים, יש לך את היכולת שלך לעשות מספר דברים, דרך אגב, אם מדברים כבר על הפרק שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שיעשות ספוילרים, גם שם זה אותו סיפור. הם נקלעים למצב שבו הם נמצאים מול יריב, שהוא הרבה יותר טכנולוגי מהם, והם לא יכולים לעשות כלום. וזה לא כמו איזשהו, אין להם איזה אקס מקינה פתאום, שהם ממציאים איזה טכנולוגיה מכלום, ומצליחים לצאת מזה. לא. טכנולוגיה שלכם, הטכנולוגיה שלכם, וזה ההגבלה שלכם, לא תצליחו לצאת מזה, אכלתם אותה. וזה בסדר, כי זה העולם שבו הם נמצאים. אם זה היה בסטאר וורס, אז פתאום היה מוצא איזה לייטסייבר סופר דופר מיוחד, והיה חותך את דרכו החוצה, כי זה אקס מקינה. או שהיה מגיע איזה רובוט ועוזר לו. ואם זה היה מרוול, אז היה עכבר שהיה לוחץ על כפתורים ומשחרר אותם. אוקיי, הבנת את הרעיון, למה אני מתכוון. זה מאוד מאוד שונה, ואני אוהב יותר פנטזיה, ולכן נמשך לאזור הזה יותר.
הבנתי. אתה גם די מתחבר לדיסקאברי, נכון?
אני מאוד אוהב דיסקאברי, נורא אהבתי את זה, למרות ששמעתי הרבה ביקורות ואנשים שבוכים על זה, אני אהבתי דיסקאברי מאוד. שוב, אני לקחתי דיסקאברי וניתקתי אותה, בדיוק כמו שעשיתי עם הסרטים היותר חדשים של סטאר וורס, אני פשוט ניתקתי אותה מכל הדברים האחרים שאני מכיר, כי זה עשה לי יותר סדר בראש, לא בגלל שום דבר אחר, כי כסיפור, הוא נחמד, והוא מעניין, למרות שהוא משנה לי כאילו את כל התפיסה שלי, הוא קצת מתחבר באמת לסדרות, לסדרה משנות ה-60 שזה נחמד, והם מאוד מאוד ניסו לשחק עם ה... עם האנטרפרייז והמדים, כדי שזה איכשהו כן נקסום גם לאנשים שצפו בסדרות הישנות, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד חדש ביחס לכל דבר אחר שראיתי. הרי הדיסקאברי, הספינת מדע שיכולה לקפוץ, אין דבר כזה, המציאו את זה עכשיו, זה מבחינתי באמת זה סוג של אקס מקינה. זה שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים. יקום מקביל, שזה משהו שהם באמת השאילו מפרנצ'ייזים אחרים. אני לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, אם היה לנו משהו כזה במקומות אחרים של יקום מקביל.
היה את זה, והיה את זה החל מהסדרה המקורית, זה התחיל שם בפרק אחד, ואחר כך בדיפ ספייס 9, היה עוד איזה צבע, היה עוד כמה פרקים של התרחש בעולם ביקום המראה, המירור יוניברס, ואחר כך באנטרפרייז, וכן, זאת אומרת, זה היה כבר מספיק מבוסס ב...
אוקיי, אז יש, אז גם במקרה הזה, זה אוקיי, אז אני זרק, אני לא הכרתי את זה, אני לא זכרתי את זה. חוץ שראיתי את זה ולא זכרתי את זה. אבל זה הרגיש לי מאוד מאוד שונה. עוד דבר שהרגיש לי מאוד מאוד שונה, זה ההתעסקות, אחד הדברים בסטאר טרק, אמנם יש שם התעסקות עם רגשות, אבל היא הרבה יותר מאופקת. הם הרבה יותר, הם הרבה יותר מאופקים מבחינת הרגשות. נעזוב רגע את המשחק בסטאר טרק הראשון, שזה כאילו אובר דרמטי, אבל הרגשות שהם מאוד מאוד מאופקים. ובדיסקאברי, כל ההתעסקות, ההתעסקות עם אתה אוהב אותי, אני לא אוהב אותך, זה קשה לי שהלכת והפכת להיות קליגון בתור בן אדם, וכל המשמש הזה שהם שיחקו עם זה, והחיבוק הזה בסוף, וכל הפרק האחרון שנמתח כמו איזה טלנובלה, זה לא הרגיש לי סטאר טרק. זה בכלל לא הרגיש לי סטאר טרק. זה היה מיותר לטעמי לגמרי. אבל זה אני. יכול להיות שמישהו אחר אהב את זה. אבל באופן כללי, כי אם אני סוגר את הכל, הסיפור הוא מעניין, הדמויות המשעשעות. המסע הוא עדיין מאוד טרק מבחינתי, כלומר, אני לא הרגשתי כאילו שזה מאוד מאוד שונה. אני נהנתי ממנו. זה הסדרה טובה לפי דעתי.
היא עדיין ממשיכה, מהעונה שלישית בהפקה, והיא כנראה תהיה, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מספיילרים לעונה שנייה של דיסקאברי, אז אני לא רוצה להגיד מה קרה שם ולאיזה כיוון זה הולך, אבל זה הולך להיות מאוד מאוד שונה משתי העונות הקודמות, כן? רק במקרה שיש מאזינים שעדיין לא ראו ולא רוצים לשמוע על מה קרה בעונה הזאת. מה היית רוצה לראות בסדרת פיקארד שמגיעה אלינו?
טוב, קודם כל התגעגעתי באופן כללי לכל הצוות של The Next Generation. באופן כללי, ממה שראיתי רק בטריילר ובטיזרים, זה הספיק לי. אני באמת לא יודע למה אני מצפה. אני פשוט הולך לשם כאילו בליינדלי ומקווה שיפתיעו אותי, אז אני לא, אני מקווה שזה יהיה טוב. אני רוצה שזה יהיה טוב. אני מקווה שזה לא יהיה כזה, כמו שיר פרידה עצוב לדמות של פיקארד. וזה מה שאני מקווה שזה לא יהיה. אני מקווה שזה יהיה מעניין, ואני מקווה שיעשו את הדמות של פיקארד שהיא עדיין חדה, ולא כמו שראינו למשל, סתם דוגמה בלוגן, שזה אותו שחקן, שהוא כבר די שחוק גמור והמוח שלו אבוד. אז אני מעדיף לראות את פיקארד כמו שאני זוכר את פיקארד. חד וחכם ומצחיק.
ואם אנחנו מדברים על Clean Slate, זאת אומרת, איזושהי סדרה עתידית של סטאר טרק, מעבר למה שכבר מתוכנן, כן, מתוכננים, דיברנו על זה בפרקים קודמים, סקשן 31, מתוכנן לאוור דקס, מתוכנן עוד סדרת אנימציה לילדים, ולא יודע, עוד כל מיני רעיונות בקנה. מה היית רוצה לראות בסדרה עתידית כלשהי?
לא יודע, האמת שאני לא יודע. לא עובר לי איזה משהו שבאמת הייתי אומר, וואו, זה נשמע לי מגניב. אבל מה שכן, הדברים שמתוכננים נשמעים לי באמת מעניינים, במיוחד הלואור דקס שנשמע לי ממש ממש משעשע, זה נראה לי באמת מגניב, רעיון ממש מגניב. לא יודע, הייתי רוצה באמת איזושהי סדרה שאולי היה פרק בסטאר וורס, דווקא בסדרה המצוירת, קלון וורס, אז זה הפרק שמראה בעצם את איך מאמנים את הטרופרס, את הקלון טרופרס, אז כאילו לקחו את קבוצה של טרופרים והראו אותם במשימות, והראו אותם כאילו מהאקדמיה עד שהם יוצאים במשימה, ועד שהם מאבדים כאילו אחד מהחברים שלהם, ואיך זה משפיע עליהם, זה היה מאוד מעניין. אז הייתי שמח לראות, אולי לעשות כמו למשל אקדמי, לראות כאילו את הקבוצה מגיעה ממש איך שמתגייסים עד למשימה הראשונה שלהם, לראות איך הם מתמודדים עם זה, זה יכול להיות מעניין.
יש תוכנית כזאת, יש תוכנית לסדרה כזאת שגם כן נמצאת זה לא, זה עדיין לא חתום וגמור כבר כמו הסדרות שהזכרתי קודם, אבל יש רעיון כזה, אני לא יודע אם ומתי זה יתממש. אבל אני חשבתי על רעיון כזה עוד בסוף שנות ה-90, על הרעיון של סדרה על סטארפליט אקדמי, אבל תמיד כאילו מה שעצר אותי זה שאמרתי לעצמי, איך דבר כזה יכול להיות? זאת אומרת, כמה רחוק אפשר לקחת את זה ליקום הנרחב של סטארטרק? הרי לא ייתנו לקדץ, כן, לצוערים, לא ייתנו להם משימות של, לא יודע, מסיבות דיפלומטיה מול קלינגונים וכל מיני דברים כאלה שיכולים להכניס את הפדרציה למלחמה, אז היכולת שלהם לעשות דברים באמת מוגבלת, אז זאת אומרת, זה יכול להיות נחמד בתור סדרת צד כזאת, אתה רוצה עוד מידע על הלור ועל היקום, אבל נגיד כסדרה שהיא חלק מהקו המרכזי של סדרות הטרק שהולכות קדימה, נניח אני הייתי רוצה לראות משהו יותר סטנדרטי, אני לא יודע בדיוק איך הייתי רוצה לראות את זה, אני יודע שזה היה חייב להתרחש בעתיד, נגיד איזה 100 שנה מעבר לאיפה שסדרת פיקר נמצאת בו או משהו כזה, ועם צוות חדש ועם ספינה חדשה, אבל עם סטינג חדש, משהו צריך יהיה להיות שונה, זה כמובן לא יוכל להיות אותו דבר. אבל לא, לא שונה עד כדי כך שאי אפשר לעשות את, את המסע האנושי הזה, או המסע הוולקני הזה, או המסע הדוריאני הזה, וכולי.
אני יכול להרבב את שתי הרעיונות שלנו ביחד.
כן, אתה רואה מצב שיש כאילו בסטארפליט אקדמי צוות שעושה משהו כזה?
כן, לגמרי. אם אתה לוקח את זה 100 שנה קדימה, אתה יכול לייצר מצב שבו פורצת מלחמה עם כל ה... עם תבחר לך אויב, ואז בעצם הם צריכים להיות to train very quickly, ואז בעצם לוקחים אותם למשימות תוך כדי שהם עדיין under training, וזה יכול להיות ממש מטורף.
אוי, לא, מלחמה, אבל תיקח את כל הפוקוס מסטארטרק מבחינת... מבחינת מה שבדרך כלל עושים בסדרות, ותמקד אותנו בצורך לטפל במלחמה, ולא הרבה מעבר לזה. זה יכול להיות מעניין, אבל נראה לי שכבר ראינו את זה מספיק פעמים, עם הדומיניאן, עם המלחמה, עם הקלינגונים בדיסקאברי.
אתה עדיין צריך איזשהו אינטריגות. כאילו, אם אתה כאילו מנסה עכשיו ליצור איזה משהו חדש, הרי בפעם השנה זה Space the Final Frontier, ואז הם כאילו מתקדמים קדימה. עכשיו הם גם 100 שנה קדימה, מה עוד... מה עוד אתה רוצה לגלות, כאילו זה יהיה מאוד מאוד קשה, גם לכותבים לחשוב על רעיונות, ואז הם בעצם התחילו למחזר דברים.
אני סומך על הכותבים שהם משלמים להם בשביל זה, ואם הם יודעים מה שהם עושים, אז הם...
אני, תשמע, אחרי כל כך הרבה סרטים של DC, אני, ועונה מאכזבת מאוד של משחקי הכס, אני פחות סומך על הכותבים בזמן האחרון.
כן, יש בצורת. טוב, בסדר, היה לנו דיון די פורה, אני חושב, די טוב.
וזהו, הגענו לסוף ההקלטה. אני רוצה ממש להודות לליאור ולאלקס שירחו אותי בפרק. אני מאוד מאוד נהניתי בהקלטה, ואני ממליץ לכם בחום להזין לכל הפרק, בו אני גם משתתף בדיון על אחד הפרקים של סדרה שאני מאוד אוהב שנקראת Voyager. חוץ מזה, אני רוצה כמו תמיד להודות לחבריי בדף הגיקלופדיה, עמית לנדה הענק, שותפי לפשע, אסף רם, שהוא לא רק עושה איתי פודקאסטים מעולים, הוא גם הגרפיקאי של הדף שלנו, וחי חביב, שאנחנו מתכנים לעשות עוד פודקאסט בקרוב מאוד מאז שנחזור מהפגרה. אני לא רוצה לתת ספוילרים ולא יכול להיות מה שמגניב. וכמובן גל אביר, התותח, המלך הבלתי מאורער של הגיקים, וגם אבי הרעיון של הגיקלופדיה, ובזכותו בעצם הדף הנהדר הזה בכלל קיים. אני גם רוצה להודות לכם, המאזינים הנהדרים של הגיקלופדיה המשודרת. תודה רבה רבה לכם שאתם מקדישים מזמנכם להאזין לנו, מדסקסים וכל מיני נושאים גיקים שאנחנו נהנים מהם. ובאמת בזכותכם בכלל אנחנו עושים את הדבר הזה. אני מאוד נהנה לחקור ולחפש מידע ודברים מגניבים לשתף אתכם, אז באמת כל הכבוד לכם, אתם הכוכבים האמיתיים. בנימה אופטימית זו אני מסיים את ההקלטה הנוכחית הזאת. אנחנו נחזור עם פרקים חדשים מיד אחרי שננוח קצת, אז כמו שאני אומר תמיד, כל הברכות הגיקיות על ראשכם. May the force be with you always. יאללה ביי.